היה בתחילה, אלא הוא כפנים חדשות, והרי צינור מעץ ארוך, עשוי להולכת מים, דמעיקרה שמתחילה לפני שנחקקה צורתו לשמש כצינור, היה שמו קציצתא, גזע קצוץ, והשתה בכעת הוא קרוי צינורה, בשינוי זה אינו חוזר לבריאתו. בטניה ושנינו בברייתא, צינור שחקקו והתקינו להולכת המים ולבסוף אחר שחקקו כברו וחיברו בקרקע כדי שמי הגשמים יעברו דרכו אל תוך המקווה, עדיין הוא נחשב לכלי ועל כן הוא פוסל את המקווה, שאם עברו דרכו שלושה לוגים מים ונפלו לתוך המקווה, פסלו כדין מים השאובים בכלי. אולם אם בתחילה קברו את העץ בקרקע ורק לבסוף חקקו, והסעו צינור, אינו פוסל את המקווה על ידי המים שעברו דרכו ונפלו למקווה, שכן מאחר שחובר לקרקע קודם שנעשה כלי, הרי הוא בטל אליה ונעשה כקרקע סמיכה, ושוב אין חל עליו שם כלי אף לאחר שנחקק. לפיכך אין למים העוברים בו דין מים שאובים, אלא הרי הם כמי גשמים ההולכים על גבי הקרקע. מסיימת הגמרא את הקושיה, והיא אמרת שינוי השם מלטאי, ואם כדבריך שיש משמעות לשינוי השם, וחפץ שנשתנה שמו נחשב לחפץ חדש, אז אפילו צינור שבתחילה כבעו לקרקע ולבסוף חקקו, נעמי לי פסל. גם הוא, יש לו לפסול את המקווה על ידי המים העוברים דרכו, שכן, כשנחקק ונעשה צינור, נשתנה שמו ונעשה לחפץ אחר. ושוב, אין זה אותו עץ שחובר לקרקע בתחילה, אלא תורת כלי עליו, וממילא המים העוברים בו, פסולים מדין מים שאובים. תרצת הגמרא שייני שאיבה, שונה פסול שאיבה דמדרבנני, שכן שלושה לוגין מים שאובים, אינם פוסלים את המקווה מן התורה אלא גזירת חכמים, ומשום כך הקלו בזה שלא להחשיבו לכלי אף שהשתנה שמו. בקשה הגמרא יחי עם כך שהקלו בצינור שכבאו לבסוף חקקו לעניין פסול שאיבה לפי שהוא רק מדרבנן, אפילו בצינור דרישה נמי, אפילו צינור שחקקו ולאחר מכן כבאו בקרקע, גם כן יש להקל בו שלא יפסול את מימיו בפסול זה, שכן אף צינור זה קבוע כעת בקרקע, ולגבי פסול דרבנן אין לנו להחשיבו לכלי. תרץ לגמרא, אין לדמות את שני הצינורות זה לזה, שכן אתם שם בראישה בצינור שחקקו ואחר כך כבאו, איקה יש תורת כלי עליו בעוד היותו תלוש קודם קביעתו בקרקע, אבל כן אין חיבורו לקרקע מסלק ממנו שם כלי. אחה, אבל כאן בסיפה בצינור שכבאו ואחר כך חקקו, אין תורת כלי עליו בתלוש, אלא רק לאחר שנעשה מחובר, ועל כן הקלו בו חכמים שמיים העוברים דרכו, לא יפסלו את המקווה בשלושה לוגין. מוריי ורבותיי, חי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף סמך וב במסכת בבא קמא עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, כיצד התיישבו דברי רב שמשלם כפל כדאשתא, כמו עכשיו עם דברי הברייתא שמשלם כעין שגנב? שאלה שנייה, אם יאוש קונה ומניין? שאלה שלישית, משכבו למעט את הגזול, באיזה אופן מדובר ומדוע? שאלה רביעית, עורות של גנב או של גזלן, האם מחשבה מתמתן ומדוע? שאלה חמישית, מריש הגזול שבנאו בבירה, קורה גזולה שבנו אותה בתוך בניין גדול, מדוע אינו מחזירו בעצמו את הקורה ומדוע אינו נקנה בשינוי השם? השאלה האחרונה על דף סמך וב, כיצד רצתה הגמרא לומר שיקנה שינוי השם במריש, והרי אינו קונה בלא יאוש? אלה הם השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה עוד אשר למדנו בסייעתא דשמיא ענקית היום הזה בדף סמך וב במסכת בבא קמא. ואנחנו חותמים כהרגלנו הטוב בסייעתא דשמיא הגדולה עם מפעל המשנה היומית קביעותא. ויבוא למקרא ולמשנה וללימוד ודרך ארץ ולמקרא אוחזים אנו במסרת כתובות פרק ג' משנה ב'. במשנה הקודמת למדנו אלה נערות יש להם כנס אם נאנסו, ומשנתנו מונה נערות אחרות שלהן אין כנס. אומרת המשנה, ואילו נערות שאין להם כנס אם נאנסו, הבא לגיורת ועל השבויה ועל השפחה הכנענית שנפדו מן השבי ושנתגיירו ושנשתחררו כשהיו יתירות על בנות שלוש שנים ויום אחד, כיוון שבחזקת בעולות. רבי יהודה אומר, שבויה שנפדית הרי היא עדיין בקדושתה ואינה בחזקת בעולה, אף על פי שהיא גדולה מבת שלוש שנים, לפיכך יש לה כנס. נערות נוספות שאין להם כנס, הבא על ביתו, על בת ביתו, על בת בנו, על בת אשתו, על בת בנה, על בת ביתה, אין להם כנס, מפני שהוא מתחייב בנפשו שרי עונש מיטתו של בועל הריות האלה, ובידי בית דין, וכל המתחייב בנפשו אינו משלם ממון, שנאמר, וכי נצאו אנשים ונקפו אישה ערה ויצאו ילדיה, ולא יהיה אסון לנו שיענש. דהיינו שהמכה חייב לשלם דמי ולדות לבעלה, ומשמע שיש עונש ממון רק במקרה שלא קרה אסון של מיטה, אבל אם קרה אסון והמכה מתחייב בחיוב מיטה, אינו נענש בעונש ממון. מסכת כתובות פרק ג' משנה ג'. משנתנו דנה בנערה שהייתה מאורסת ונתגרשה, מה דינה לעניין כנס? נערה שנתארסה ונתגרשה, ולאחר מכן נאנסה, רבי יוסי הגלילי אומר, אין לה כנס, אין האונסה משלם כנס, רבי עקיבא אומר, יש לה כנס, וכנסה אינו משתלם להביא אלה לעצמה. מסכת כתובות פרק ג' משנה ד', משנתנו מלמדת את ההבדלים בין חיובי אונס לחיובי מפתה. המפתה נותן חייב לשלם שלושה דברים מיני תשלומים השנויים להלן במשנה, והאונס נותן ארבעה דברים. המפתה נותן דמי בושת ופגם וכנס, מוסיף עליו האונס שנותן בנוסף לשלושת התשלומים הללו גם את דמי הצער שציירה בביאתו, והרי כאן ארבעה. כיוון ששנה התנה שיש חילוק בין אונס למפתה לעניין תשלומי צער, חזר ופרט חילוקים נוספים שיש ביניהם. מה בין אונס למפתה? האונס נותן את דמי הצער שציירה, והמפתה אינו נותן את דמי הצער. האונס נותן את הכנס לאביה מיד, אף על פי שהוא נושא אותה לאישה, והמפתה משלם רק לחש שיוציא, כלומר אם לא יישא אותה. האונס שותה בעציצו, בכלי שבחר לשתות בו, ואפילו אם הוא מאוס, כלומר שעל כוחו חייב לסתה לאישה ואינו רשאי לגרשה, והמפתה אם רצה להוציא מוציא, אינו חייב לסיתה, ואם נשאה רשאי לגרשה. זו המשנה היומית שלנו, וכאן אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום ראשון חבב בטבת תשפ"ד, סיימנו ללמוד בסייעתא דשמיא ענקית את תלמוד תורתנו בדף השישה ושישים, דף סמך וב במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ובנעורי מליה וכל מיני דמית, המחר יום שני, זך בטבת חבזיין בטבת תשפ"ד, ונלמד דף סמך זיין במסכת בבא קמא, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו שבוע טוב ומבורך, מלא 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 בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות, שפע ברכה והצלחה, אורת תורה ושמחה, וכל מיני דמית, מי נותן לתורה, מי מקור הברכה. שלכם לא ראית, חי וראי, הכל טוב ולהתראות.
האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
שדרים תורה, הם בז מפנימים לנו היא יקרה, הלכה השקפה, מוסר וגמרה, כל חי זה כל התורה.
כל חי, תמיד איתי.
soir a secho vei vi ein lo moye mich sho yehi shalom bechelech yehi shalom bechelech shalva vi ar min ay sai shalom ra shalom ra lei have soir a secho vei ein lo moy mich sho yehi shalom be khayle yehi shalom be khayle shalva bi arne nay sai ze hasha lo yavaita
יבוא יצא בזויס הדירה מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת בבא קמא דף סמך וב. הלכה הראשונה היום דנה בישמר לך ושמור נפשך. כל העובר על סכנות, בין מוחשויות ובין סגוליות שקבעו חז"ל וכיוצא בהם, ואומר הרי אני מסכן בעצמי, ומה לאחרים עליי בכך, או אינו מקפיד בכך, מקין אותו מכות מרדות, שרעבר על איסור התורה שנאמר רק ישמר לך ושמור נפשך. הטעם לכך הוא שמה שהתורה הזהירה וצפתה את האדם על שמירת נפשו, ומשום שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם בחסדו להיטיב עם בואיו, שיכירו גדולת הקדוש ברוך הוא ולעובדו בקיום מצוות, כמו שנאמר כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו, וליתן להם שכר טוב עבור עמלם. ואדם המסכן את עצמו הרי הוא כאילו מואס ברצונו של הבורא, ואינו רוצה לא בעבודתו ולא במתן שכרו, ואין זלזול והפקרות גדולה מזו. הלכה שנייה דנה בתבוא עליו ברכת טוב. הנזהר בדברים אלה ושומר עצמו מהם, תבוא עליו ברכת טוב ויקבל טוב מטוב. והיינו שהנזהר בדברים אלה לא די שמציל עצמו מהסכנה, אלא נותנים לו גם שכר גדול על כך. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
תמיד איתי.
He saw it at eve, he saw it at eve, he saw it at eve. Give all my day, kumi, kumi, oh my day. Uri, uri, shinda beli. Give all my day, Hashem, olayich niglo. Give all my day, Hashem. Olaich niglo We rav loch shebez v'yemek aboho V'hu yach moil olaich emlo We rav loch shebez v'yemek aboho V'hu yach moil olaich emlo Hashem, olayich niglo. We love.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
בוקר טוב לכל המאזינים, הזהות של האדם, התדמית של האדם בעיני עצמו. הדרך שבה חווה האדם את עצמו היא מהותית. מדוע? למה? האדם אומר, אני מרגיש שאני לא מתקדם, אני מרגיש שאני לא צומח, אני מרגיש תקוע. אני מרגיש שיש תקרת זכוכית מעליי, אני רוצה להתקדם עוד. הרבה תלוי בתדמית שלו בעיני עצמו. הוא חושב על עצמו שהוא לא איכותי, שהוא לא טוב, ככל שהוא מגביל את זווית הראייה שלו, אודות עצמו כך, הוא מתעקש לומר, אני מכיר את עצמי זהו זה, אני אי אפשר יותר, הוא מתעקש להגביל את היכולות שלו. למה? ככל שאדם מוכן להודות שהוא לא לגמרי מכיר את עצמו, הוא מכיר את העבר שלו, הוא מכיר את מה שהוא עשה בעבר, אבל הוא לא מכיר את מה שהוא יכול לעשות בעתיד. האדם מכיר את הרגשות שלו, את הצרכים שלו בהווה, אבל מה הוא יכול לעשות, להיכן הוא יכול להגיע? האדם מכיר את ההרגלים של אתמול, של שלשום, אבל לאן הוא יכול להגיע? העוצמה היא שאדם יודע להטיל ספק במסקנות של הרגש. לדוגמה, הוא מרגיש פחד, ומיד הוא אומר, אם אני מרגיש פחד, מסקנה, זה אומר שאני לא יכול לפעול, לא יכול ליזום. כאן המקום לומר, נכון, יש פחד. זה כן, אבל פחד, המשמעות שלו היא גמישה, משמעות רחבה. אחד מרגיש פחד, הוא מגביל את עצמו. אחד מרגיש פחד ופועל למרות הפחד. ואחד מרגיש פחד ופועל עד רבה. הוא אוהב ריגושים, אוהב להתגבר על פחדים. כלומר, הפחד לא מגביל אותו עד רבה. יש כאלה שהפחד הוא סימן ואיתות שאומר, אם זה מפחיד, זה כדאי. ההרגשה היא הרגשה, פחד, אבל המשמעות של ההרגשה, התגובה של האדם להרגשה, זה כן, זה בר שינוי. נקודה נוספת, לכל אחד יש תפיסה שלו אודות עצמו ביחסי הכוחות בינו מול החברה. איך הוא יכול לתפקד? כמה הוא יכול לדבר? איך הוא יכול לדבר? האם הוא יכול לבטא את עצמו? כמה הוא יכול לבטא את עצמו? האם הוא אמור להגביל את עצמו? ועוד ועוד נתונים, איך האדם אמור ליזום, לפעול, להגיב בחברה. מאיכן הנתונים האלה? מאיפה מגיעים הנתונים והמסקנות של האדם אודות עצמו ביחס שלו מול החברה? מאיפה? הרבה מהנתונים האלה, הרבה מהפרשניות האלה מושפעים מהתדמית שלו, מהזהות של האדם בעיני עצמו. הבריאות הנפשית של האדם, במה היא תלויה? כאשר האדם הוא לא בהישרדות, איך להעביר את היום, אלא בגישה של יוזמה. מה אני יכול ליצור? מה אני יכול לעשות? איך אני יכול להתקדם? מה אני יכול לעשות כדי להתפתח, כדי להתרומם? הבריאות הנפשית היא לא איך אני שורד, אלא איך אני חי, איך אני בוחר. ההישרדות היא די אוטומטית. היא מערכת שמבטאת את ההרגלים של האדם. הבחירה היא מערכת הצלם אלוקים של האדם. הוא יזם, הוא יוזם, הוא גיבור, הכובש את יצרו. כובש את ההרגלים, כובש את יצר העצלות, מתנהג ופועל למרות הפחדים, מתנהג ופועל למרות החששות, יודע לומר סליחה למרות הבושה, יודע לפרגן למרות שהוא מרגיש שזה לא צודק וזה לא בסדר, בכל אופן הוא ממשיך, הוא פועל, הוא יוזם, איזו גיבור הכובש את יצרו, הוא כובש את היצר המיצר אותו בחיים, המגביל אותו. הוא יודע להניע תהליכים אפילו כשלא כולם מחייכים, אפילו שהיצר מיצר צעדיו של האדם ואומר, מה פתאום? חכה שיפרגנו לך, אחר כך תעשה. מה פתאום אתה עושה? חכה שיהיה לך מצב רוח, אחר כך תעשה. מה פתאום אתה יוזם? חכה שזה ישתלם לך בוודאות, אחר כך תעשה. כך היצר הרע משכנע את האדם לדחיינות. להימנות מעשייה, הוא מצפה לקבל תגמול עוד לפני העשייה, ואז אני אהיה מוכן לעשות. כמו בשלום בית, הרבה אנשים אומרים, אני אדם שמוכן להפוך אותה למלכה רק אם היא תהפוך אותי למלך. אני יהפוך אותו למלך אם הוא יהפוך אותי למלכה. משחקי מילים שנראים חכמים, אבל הם מבטאים את ניצחון יצר הרע עליהם באופן מוחלט. כך האדם מייצר את צעדה ואת הבחירות וההחלטות שלו, והיצר הטוב כובש את יצר ההגבלה ופורץ כאשר האדם משתמש בכוח הבחירה שלו. האדם שיהיה כמו סוחר, כמו שאומרת המשנה באבות, הווה מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה להיות סוחר. האדם אומר לעצמו, אני מרגיש פחד. פחד ייצור קשר עם אנשים. פחד שמה לא יאהבו אותי. פחד שמה אני לא אצליח. ההרגשה היא מובנת, נכון? מרגיש פחד ליצור קשר עם אנשים אחרים, נכון? זה מפחיד להתחיל ללמוד, נכון? מפחיד להתחיל לפרגן בבית ולהיות פתוח יותר רגשית, בטח. הוא אומר, כן, זה מפחיד. אבל, אמנם מפחיד, המחיר הוא לשמור על הפחד. כלומר, להסתגר, להימנע, לא ליזום, לא ליצור קשר, לא לתפקד, להישאר סגור. המחיר של אי התגברות על הפחד הוא מחיר גבוה. לא מתגבר על הפחד, אז נשאר סגור, נשאר מופנם, המחיר הוא כבד, המחיר הוא קשה, המחיר הוא לא משתלם. נכון, להתחיל ליזום, להתחיל ליצור קשר, להתחיל להיות נחמד, להתחיל להיות נעים בבית, להתחיל להיות מנהיג מוביל בבית, גם לזה יש מחיר, יש תשלום, אבל המחיר הוא זול ומשתלם יותר. עדיף להיות מתגבר על יצרו. זו חשיבה של אדם בוחר, כמו איש עסקים, מביא מחשב שכר מצווה כנגד הפסדה, והפוך גם כן לחפש, ליזום, לעשות. בוחר איך אפשר למנף, איך אפשר לקדם, כן, לשלם מחיר, נכון? איך אפשר לקדם את האווירה בבית, נכון? צריכים לשלם מחיר על הבושה, על האי נעימות, על חוסר צדק. איך אפשר לקדם את החברויות עם החברים, איך אפשר לקדם את עצמו, נכון? זה דורש מחיר, להתגבר. להתגבר על העצלות, איך אפשר להניע תהליכים, איך להתגבר על יסוד האפר, יסוד העצלות, להתגבר על העצלות, נכון, זה מחיר, זה כבד, אבל זה משתלם. האדם הבריא לא רואה את תנאי החיים כמגבילים, אלא כאמצעים, כך אומר המכתב מאליהו. הוא לא רואה את הבית, רכב ובריאות שאין לו כבעיה, אלא כנתון. אם האדם רואה את תנאי החיים כבעיה, הוא נכנס ל... קורבן, קורבנות, אני סובל, אני מסכן, קשה לי, לא הוגן, מתסכל, מאכזב, עצוב, הוא חושב על זה עוד פעם ועוד פעם. אבל אם האדם אומר לעצמו, תנאי החיים זה רק תנאי החיים, זו לא בעיה, זה אמצעי, אמצעי לחיות, אמצעי לייעוד, אמצעי לתפקיד, מהמקום הזה קל יותר להיות מרוכזים בעבודת השם, מרוכזים בתפקיד, בעשייה, ולא בפלוני ואלמוני הקשים המפרעים, או מעוררים קנאה, הוא לא מתעסק ברעשים החיצוניים. אבל בשביל זה צריכים לאהוב את העשייה, לאהוב את הבחירה, לאהוב את העמל. חשוב מאוד לדעת להכיר את זה ולהיות מודע לזה. מצד אחד, לא להיות פרפקציוניסט או רודף שלמות, אבל כן להיות בהתקדמות. כל הזמן בהתקדמות, לא מושלמות, להיות שלם עם חוסר השלמות, כי אנו בהתקדמות, לנוע. לא להיתקע, לנוע, להתקדם, לא לחשוב יותר מדי את אותן מחשבות אובססיביות. מי אמר שיהיה טוב? מי מבטיח שיהיה מוצלח? מי אמר שאני אצליח? מי אמר? התשובה היא, אף אחד לא אמר, אף אחד לא אמר שיהיה מה שאנחנו רוצים, אף אחד גם לא יכול להגיד את זה. העולם הוא גמיש, העולם מעלים את העתיד, והאדם צריך ליזום בתוך העולם הלא ידוע. מצד אחד, לא עליך המלאכה לגמור, מצד שני, אתה לא בן חורין להיבטל מן המלאכה. עשייה, בחירה מייצרת אנרגיה, וכך גם האדם בוחר את הבחירה המתאימה לאותה אנרגיה של עשייה, של צמיחה, של לימוד. עם ריבוי הגישה הזו, האדם לומד להעריך, ליקר ולכבד את עצמו. הוא מעריך את החיים שלו, הוא מנצל את הבחירה, כך הוא נעשה אומן. אומן הבחירות בחיים, אומן, אומן החיים. ועד רבה, אם לא בוחר האדם, אם בוחר האדם לא לבחור, אם לא בוחר לבחור, הוא עלול להגיע לשחיקה, לתסכול, לשיעמום. אי אפשר ולא בריא ולא נכון להישאר בהישרדות כל הזמן, הישרדות שאומרת אני רק מגיב לחיים. זה לא אלא איך אני יוצר בחיים, איך אני עושה. ככה האדם מפתח גישה שהוא מעל תנאי חיים. החיים, הוא מפתח גישה שהוא כאן בשליחות, הוא כאן מעל תנאי החיים, הוא כאן למען לפעול, לעשות, נכון, לא נעים, נכון, קשה, נכון, אבל הוא כאן לא כדי להגיב לחרדה, לא כדי להגיב לפחד, לא כדי להגיב לרעב, לא כדי להגיב לעצמה, לא כדי להגיב לעצבים, לא כדי להגיב לרגשות, אלא הוא יוצר חיים. כך מפתח האדם גישה שהוא מעל תנאי החיים, מפתח גישה שהוא בשליחות, הוא כאן כדי לעשות, לפעול. מדוע? כי הוא לא מוגבל בתנאי החיים שלו. עשיו נקרא עשיו, מזכיר את המילה עשוי, כי הוא כמו עשוי בחיים שלו. עשיו הוא עשוי, מה שהוא זה מה שיש. עשיו עשוי, זהו. הוא מרגיש תסכול, הוא מרגיש כעס, הוא מרגיש שמחה, הוא מרגיש רצון, הוא מרגיש הרגשה. מה שהוא מרגיש, זהו, זהו. כך הוא מרגיש. הוא רוצה לשמור את הרגשות שלו. הוא רוצה לשמר אותם, לשמור אותם, לטפח אותם, לשמור את התאווה, לשמור את הנקמה, לשמור את הכבוד. איך שומרים על כל אלה? על ידי שנותנים להם ביטוי בשגרת החיים. עשיו הוא עשוי, מה שהוא מרגיש, זהו. היהדות, התורה, אומרת, אתה יותר ממה שאתה מרגיש. אתה יכול להיות עם נזר על הראש, נזיר, נזר על ראשו, אומר האבן עזרא. כמובן, אם הוא קופץ מעל הדרגה שלו והוא מתנזר, אז הוא נקרא חוטא. אבל המגמה היא נעשה ונשמע, צמיחה, להתגבר מעל היצרים, לנוע, להתנזר בגדול, ודאי, שזה מהלך בריא ונכון וטוב, המגמה היא להתקדם ולנוע ולהוכיח לעצמנו שאנחנו יותר מאשר ההרגלים, נזיר נזר על ראשו, להוכיח לעצמנו שאנו יכולים להכריע ולנצח את הצרכים והרגשות והרצונות של האדם, לשנות את ההרגלים למען המטרה, למען היעילות, למען המקום הטוב, להתגבר על העצלות, להתגבר על הדחיינות, להתגבר על התאווה, להתגבר על הדחה והסיפוק המיידי, וכך לנוע קדימה לקראת המטרות, היעילות, כמובן לא בלחץ, לא בעצבים, כל אחד כפי הדרגה שלו, בקצב שלו, בסגנון שלו, אבל כן, בהחלט, ודאי, מתייחסים לרגש, לא מזלזלים בו, אבל עד גבול מסוים, איזו גיבורה כובש את יצרו, לא להיות כמו עשיו, זה מה שאני מרגיש, אני מרגיש שמח, אז זה מה שאני מרגיש, אני אומר מה שאני מרגיש, אני מבטא מה שאני מרגיש, אני חי כפי הרגשה, לא פלא שאנשים סובלים מדיכאון הרבה מאוד, מדוע? כי הוא מרגיש בדיכאון, אז מה הוא יכול לעשות? מה הוא ילחם בהרגשה שלו? הוא מרגיש בדיכאון. התשובה היא בהחלט כן, אם הוא רוצה להשתנות, הוא חייב להתגבר על ההרגשה של הדיכאון, ואם לא, הוא יסבול יותר ויותר, כי ההרגשה היא פועל יוצא לא של המציאות, אלא של פרשנות האדם על מאורעות ומציאות החיים שיש לאדם. כשהאדם אומר, אבל זה מה שאני מרגיש, אני חי עם הרגשות, המילים האלה הן אבסורד, ברור שיש להתייחס לרגש, אבל לקבוע, לחשוב דרך ורק באמצעות הרגש, זוהי ודאי התנהלות לא נכונה. אם והיה ואדם רק מחפש לשמר את האגו שלו, שימוע איזון בין הצרכים ורצונות תאוות וחברה, מצד אחד הוא רוצה להשיג תאוות ורצונות, מצד שני אני לא יכול לפגוע בחברה, חברה שמנסה תדיר למצוא את האיזונים בנפש, איך כן לתת ביטוי ליצרים ולתאוות, ומצד שני לעשות את זה בצורה מותרת, וכמובן אם היצרים הם הקובעים מה מותר ומה אסור, אז כל כמה זמן מרחיבים את גבול המותר כדי לא להרגיש רגשות אשמה וחרטה, וככה החברה היא פתוחה ליצרים וסגורה לערכים, סגורה למוסר, סגורה לערכים שאומרים אתה יכול להיות מעל היצרים שלך. ככל שהאדם מפעיל את הבחירה שלו, הוא מרגיש יותר ויותר שהוא חי בשליחות, הוא לא מוגבל למקום שבו הוא נמצא, המקום לא מגביל את האדם, כי האדם יכול לבטא את הבחירה שלו בכל תנאי החיים. אנרגיה גבוהה, זו החוקיות של הצלחה, זו החוקיות של צמיחה, שימוש בכוח הבחירה. בואו נעמיק לשלב הבא, האדם יכול לפתח את עצמו יותר ויותר, ובואו נמצא גישה, בואו נדבר על מיתוג, מותג. האדם צריך לדעת למתג את עצמו. מה הכוונה? האדם אומר אני עורך דין, אני אבא, אני מתווך, אני איש עסקים. לא, טעות, הוא לא אבא לילדים, הוא לא עורך דין, הוא לא מתווך, לא. זה המקומות שהאדם שבו בא ידי ביטוי, אבל הוא לא מוצר על המדף, הוא לא עורך דין, הוא לא מתווך, הוא לא רק אבא, הוא מותג, מותג הכוונה היא מה הייעוד שלו, מה הבחירה שלו, מה הבחירות המרגשות, מה מטרות החיים, מה הייעוד, מה התכלית, מה השליחות, זו האמת של האדם, הוא לא מתווך, הוא לא עורך דין, אלא הוא אדם רוחני, שמבטא את הרוחניות שלו במקצוע, במקצוע שהוא לדוגמה, מסע ומתן באמונה, בגישה חיובית, בגישה נכונה, במקצוע שלו מחפש את טובת הזולת, רוחני, הרוחנית באה ידי ביטוי, בתפקוד בעולם החומר, במסע ומתן באמונה. לדוגמה, אדם שהוא עורך דין, מה הוא מוכר? שהוא עורך דין? לא. בכל אופן, אם שיווקית הוא עובד טוב, הוא לא משווק את עצמו בתור עורך דין, אלא הוא שם דגש על המסר הסמוי, והופך אותו לגלוי. הוא משווק שהוא מעניק שלווה, הוא מעניק ביטחון, הוא יודע מה הוא אומר, הוא חד, הוא חריף. איתו בוודאי מנצחים, הוא ייקח את העול הרגשי של המשפט על הכתפיים שלו, ויחסוך מהטובע או הנדבע את כל המעמסה הרגשית. הוא לא מוכר את המקצוע שלו, הוא מוכר את המיתוג שלו, הוא לא מוכר את המסר הגלוי, אני עורך דין, אלא את המסר הסמוי, מה אתה תרוויח מעבר לתוצאה הסופית. הוא מוכר את החוויות הרגשיות, את המענה לצרכים הרגשיים שיש ללקוח. מי שיפנה לעורך דין הזה, כך הוא משווק את עצמו, מה הוא ירוויח מבחינה נפשית? בדרך הוא ירוויח שלווה, שקט, ביטחון, תקווה. את זה מוכר העורך דין. זה המסר הסמוי, זה המיתוג. הנושא זה לא המוצר, אלא ההרגשה של קונה המוצר. כך אנו כבני אדם. אנו צריכים להשתחרר מהתלות של אני עורך דין, אני קבלן, אני עצמאי, אני אבא. לא, אני, לא כל אלה. התארים הם התפקידים ומקומות שהאדם בא לידי ביטוי. זו המשמעות של התפקידים. והרי ימי שנותינו בהם 70 שנה, אם בגבורות 80 שנה, ימינו קצל עובר, אנו צריכים להתמקד בעיקר ונסביר. מדוע? למה הילדים מגיעים הביתה? כי אין ברירה? אין למקום אחר להגיע? זה המקום היחיד שמוכן לקבל אותם? טכנית אין בית אחר? האם זהו ההסבר? או בגלל שפה אוהבים אותם, פה מאמינים בהם, פה מפרגנים להם? האם ישנה סיבה עמוקה יותר מעבר להישרדות? מה הסיבה המהותית? הורים שמעניקים משמעות, חשיבות וערך לילדים שלהם, לא רק הילד מרגיש מסופק, גם ההורה מבין שאי אפשר להחליף אותו. כי הוא לא בית הערכה, הוא לא מקום שמעניק אוכל ושתייה, אלא הוא ההורה שמעניק חום ואהבה, אמון, שרק הוא היחיד בעולם שיכול לתת לילד את הצרכים האלה. גם ההורה עצמו מרגיש יותר סיפוק בהורות שלו, כאשר הוא מוסיף את המימד, המסר הסמוי של ההורות. הוא חווה את העוצמה שבהורות, את ההתפתחות, לא את ההישרדות. אנשים מרגישים סיפוק בעבודה שלהם, בגלל שהם מוכרים מוצר, אבל הם לא מזדהים מבחינת האופי שלהם, היא המוצר שהם מוכרים, או העיסוק שהם מתעסקים בו. הם לדוגמה מתעסקים במחירות, אבל הם רוצים להיות אנשים שמתעסקים בתחום הנפש בחיים. יש פער גדול בין המוצר שהם מוכרים לבין הצורך שהם רוצים למכור. היא מוסיף בתהליך ההתעסקות עם אנשים, גם חיוך, גם פרגון, גם מילה טובה, גם יחס, ומעניק לאנשים סביבו ערך מוסף. אבל לא רק להם, אלא גם לא עצמו. הוא עצמו נעשה עם ערך מוסף. הוא לא רק מוכר מוצרים, הוא לא רק מוצר. הוא מרוויח משמעות מהקשר העמוק שהוא מייצר עם האנשים. הוא מייצר התאמה ואיזון בין המוצר שהוא מוכר לבין הצורך העמוק שלו להרגיש יותר סיפוק. נכון, דורש לשלם מחירים, להיות פיקח יותר חכם, יותר נחוש, יותר התחייבות. אבל כן, כך האדם יוצא עם מעגל העוני, אין אני אלא בדעת. האדם הוא לא במקצוע הזה רק כדי לבזבז את החיים שלו ואת הזמן שלו להרוויח כסף, לא. הרי אי אפשר לעבור מקצוע, תחום עבודה, כל הזמן. האדם לא יכול תמיד לעבור תחום עבודה, לעבור מקצוע, לעבור עיסוק אחר. לפעמים הוא צריך להוסיף ערך בעבודה. העבודה היא לא רק עבודה, היא גם אמצעי לעשייה ערכית ויעילה. אם האדם אומר, מטרת העבודה היא רק להרוויח, רק להשיג כסף, אם כך אין סיפוק. כסף זה לא מספיק מעניין כדי שנבזבז על זה את החיים. מה כן? המוטיבציה. המוטיבציה היא נעשית בכך שאדם אומר לעצמו, אני לא כאן רק כדי להרוויח כסף, אלא אני גם אדם רוחני, אני גם אדם חכם, אני גם אדם נחוש, אני גם אדם יציב, אני באמצעות העבודה מבטא תכונות, אופי, ערכים, אני אדם בעבודה, אני אדם שעובד, אדם שמשקיע, אדם שמתאמץ, אדם רוחני שבא ידי ביטוי בעבודה. כך מעניק לאנשים, לדוגמה איתם הוא עובד, תקווה, ערך מוסף. כך גם כן לדוגמה בבית, הוא לא רק מביא אוכל הביתה, אלא יש לו ערך מוסף. כשהוא מגיע הביתה, אנשים מרגישים חום, חיבה, אהבה, הערכה. האדם הוא עורך דין, הוא לא רק מוצר עורך דין, הוא גם מוכר את המיתוג שלו, את הערך המוסף. הוא מעניק תקווה לאנשים, הוא מעניק חשק, מוטיבציה, רצון, לפעול, להתגונן, לעשות, להשיג. ההורה חוזר הביתה, הוא לא רק חוזר לבית, מקום מנוחה, לא, אלא למקדש, למקדש הפרטי. נכון, גם אתה במנוחה, אבל גם עבודה עשייה של רגשות הקשורים אל המשפחה. ככל שהאדם מזהה את הערך המוסף, את המסר הסמוי, הופך אותו לגלוי, הנעלם למוחשי. כך מרגיש האדם סיפוק, צמיחה, ערך מוסף בחיים. היו ברוכים.
כאייל תהרוג, עם הרב אייל אונגר.
שדרים תורה, נפס מפנים, לנו היא יקרה, הלכה שקפה, מוסר וברה, כל חי זה כל התורה.
כל חי, תמיד איתי.
Thank you.
כמו שנוסעת אותי נשמו אי נשמו שנוסעת אותי תהוירו תהוירו בי נוויה טוב ורוסו נווה טוב ויצר טוב אתו נפחתו בי ואתו משמרו בגרבי איי 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 אתו ורוסו יווה טוב ויצר טוב אתו נפחתו בי ויאתו משמרו בקרבי ויאתו עושה לגלוי במבני וליחזיר בי ליוסד רוב ופוי Eloikai, Eloikai Nishomo shenosato bi Oh, Nishomo Ay, Nishomo shenosato bi Oh, Nishomo shenosato bi Nishomo shenosato bi Eloikai Nishomo tehoiro bi
פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
שלום שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נדבר בהלכות כיבוד אח גדול ואחות הגדולה. שעד עתה דיברנו בהלכות כיבוד הורים, כמה זה דבר חשוב, כמה זה אחת המצוות שהן העיקריות שיש לנו בתורה הקדושה, בעשרת הדיברות, כבד את אביך ואת אמך. והיום בעזרתו יתברך נתגע דווקא בנקודה של כיבוד אח גדול, כמה הדבר הזה חשוב, כמה הדבר הזה הוא אהוב אצל השם יתברך, וגם מאיפה למדים את המושג הזה שצריך לכבד את האח הגדול. שהרי התורה אומרת כבד את אביך ואת אמך, לא כתוב גם את האח הגדול, אז מאיפה בכלל למדים שצריך גם לכבד את האח הגדול? אז בעזרת השם בשיעורים שיש לפנינו אנחנו יותר נפרט וניגע בנושא הזה של כבוד לאח או אחות הגדולה. קיטה בגמרא במסכת כתובות דף קוף ג', גמרא אומרת שחייב האדם לכבד את אחיו הגדול, בין מן האב ובין מן האם. אז ככה, התורה הקדושה באה ואומרת לנו, כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו ימיך. זה דבר ידוע לכולנו. עכשיו, מאיפה אנחנו למדים שצריך גם לכבד את האח הגדול? בגלל שכתוב בתורה, כבד את אביך ואת אמך. למה התורה אומרת כבד את אביך ואת אמך? היא אומרת כבד את הוריך. ידוע לכולנו שהתורה הקדושה היא חוסכת במילים, היא לא מעריכה במילים, סתם שתדעו. כל מילה, כל פיסט של איזה דבר מסוים שהתורה אומרת, זה לא סתם. אז הגמרא באה ואומרת, למה התורה הקדושה באה ואומרת, כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, שאיתה היא תורה אומרת, כבד את הוריך, מה זה ואת אמך, אלא כבד את אביך ואמך, אבי בא לרבות את אחיך הגדול, לרבות את אחותך הגדולה. לכן האדם צריך לדעת שהאח הגדול או האחות הגדולה, זה אחד הדברים שגם הם בכלל כיבוד שצריך לכבד אותם. והנה יש לנו שאנחנו קוראים כל בוקר, רבי ישמעאל אומר ב-13 מידות התורה נדרשת, מקל מחומר, מגזרה שווה, מבניינה וכן הלאה. והנה פה הגמרא כתובות דף כ"ג באה ומלמדת אותנו מאיפה למדים שגם על האח הקטן שיש לו חיוב לכבד את האח הגדול, שכתוב כבד את אביך ואת אמך. המילה ו באה לרבות את האח או האחות הגדולה. עכשיו, כשאנחנו אומרים האח הגדול, זה לא דווקא שהוא הבכור או שאותה או אותה אחות הבכורה, לא. כל שהוא גדול ממך בשנים, כל שהוא גדול ממך בשנים. זאת אומרת שיש שאלה שנשאל מרן החידה הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, שידוע שיש לו, הוא חיבר עשרות ספרים, יש לו ספרי ברכי יוסף, יש לו יוסף אומץ, יש לו כל מיני ספרים שבאמת בנושא של ההלכה, שאנחנו יודעים את זה, לא על כל פוסק אומרים עליו מרן, אבל על מרן השולחן ערוך, וגם על מרן החידה, אומרים מרן החידה, למה? שהיה גדול אחרוני הפוסקים מרן החידה, הגאון חיים יוסף דוד אזולאי. אז הוא, יש לו שם שאלה לעניין, אם אותו הבן של, אם יש שני אחים תאומים. זאת אומרת ששני, האמא ברוך השם הביאה שתי אחים תאומים, והאח הראשון יצא, ולאחרי שתי שניות או שלוש שניות האח השני יצא. האם האח השני חייב לכבד את האח שלו הראשון שהוא יצא? הרי ההפרש ביניהם בגיל אותו זמן בדיוק, אבל רק ההפרש ביניהם בזמן שהם באו לעולם, מעניין של שתיים או שלוש שניות, או עשר שניות. האם גם פה יש את העניין של כבד את אביך ואת אמך, שעל האח השני שיצא אחר מכן, שיצא האח הראשון, האם גם הוא יש לו עניין של אח גדול? אז אומר מרן החידה, אין שום הבדל בין אותו האיש שיצא השני לבין אותו אדם שהוא גדול, שהוא קטן מאחיו בשנתיים או שלוש שנים. זאת אומרת, כיוון שהאח שלך הראשון הוא ראשון שבא לעולם, ואתה רק באת אחריו, אתה חייב לכבד אותו ולעשות לו כאילו אחיך הגדול לכל דבר. אפילו שהם תאומים והם דומים והם באותו יום נולדו ובאותה שעה, ואתם יודעים, ואולי יכול להיות גם באותה הדקה, אבל עם כל הכבוד, יש לנו דין שכיוון שהאח הראשון הוא ראשון בא לעולם, אפילו שאחריו בא השני מיד, אז האח השני הוא נקרא אח הקטן, והוא חייב לכבד את אחיו הגדול ממנו בכמה שניות בעניין של כיבוד הורים. כזה כך פסק מרן החידה, ובעזרת השם, מהו הכבוד שבאמת צריך לעשות לאחים הגדולים ולאחות הגדולות? בעזרת השם השיעור הבא יותר נפרט. כל טוב, המשך, אז אנא הרבה.
האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
lehoy toy ken mein lehoy bis la shem ul le zamel shim kho el yo mein lein toy lehoy toy mein lehoy bis la shem ul le zamel shim kho el yo Toi ke khastego bi emnas khopa leile ayo hagi ba toi ke khastego de emnas khopa leile hagi ba toi ke khastego bi emnas khopa leile
Shamo Vishenu Satovi Tehoyerohi Uyato Vidoso Uyato Yitzarto Uyato Nifachto Vi Eloikai Nishamo Sheno satovi, tehoyerohi, atovi roso, yato yitzarto, yato nefach tovi, viato.
See you. בכל מקום תמיד איתי, בכל שעה בשבילי, כל חיים בקצב שלי. דברי תורה והלכה, גם אמונה וביטחון, מדברים לכל אחד בתדר הנכון. כל חי תמיד מדבר אליי, כל חי תמיד משדר אליי, בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי. כל חי
93 FM, 92.8 FM, קול חי. חדשות קול חי, השעה 7:00.